תרקוד, היא אמרה לי תרקוד, אומר פה הלל, ונגיד שלום להלל, ברוכים הבאים לסייבר עם חברים, פרק, 149 אם אני לא טועה, אולי 159, לא זוכר בדיוק.
אני רוצה להגיד לך שאתה שורד יפה אותי, זה יפה.
לא, אני שורד אותך.
הפרדיקשן של רותם היה פרק אחד, מקסימום שניים.
רגע.
והרביעי שלה, אני לדעתי.
רגע. קודם כל, אתה חייב התנצלות לקהל מאזיננו.
נכון.
בוא נתחיל בהתנצלות.
שלא היה פרק, אבל זה היה מסיבות רפואיות. יש לי תראות, אתה רוצה לשמוע מהסיבה?
לא, אני שמעתי מהסיבה, ואני לא חושב שזה עסק של המאזינים מהסיבה.
אני יכול להגיד מהסיבה, יש כאלו שישמחו. אני יכול לספר, חטפתי מכות באגרוף תאילנדי. לא, לא בקפלן, חטפתי מכות באגרוף תאילנדי.
נו.
ומי שנתן לי בעיטה, דחף לי את כל העצם פנימה. ואחרי יומיים קמתי עם רגל משותקת.
תגיד לי, בן כמה אתה?
בן 51.
ואתה עושה איגוף תאילנדי?
אבל זה חלק מניהול סיכונים, אין ניהול סיכונים בגיל שלי.
דון יקר, זה לא ניהול סיכונים.
אתה יודע, גם ככה אני יכול למות מחר בהתקף לב.
אתה מבין למה אני לא עושה, אתה יודע למה אני לא עושה איגוף תאילנדי?
נו.
כי אני פרייסלס. אתה מבין, אני פרייסלס, אין זה. אבל אפרופו, שלחת לי משהו לגבי פרטיות.
רגע,
ועכשיו, לא, רגע, לא, אני אומר, אתה מדבר פה, אני אמרתי לך, הסיבה הרפואית היא צריכה להישאר פרטית אצלך.
כן, הכל היה מגלוי, אתה לא יכול להסתיר שום דבר.
אנחנו נחלוק על זה, למרות שאני, כאילו, אנחנו באותה דעה, אני טוען שאין פרטיות, אבל אני, הטענה שלי לגבי פרטיות, היא שפשוט המילה תקבל משמעות שונה ממה שהיא הייתה, כי אתה לא יכול באמת שתהיה פרטיות כמו שאני ואתה מכירים אותה. אני ואתה ילידים של אותו שנתון פחות או יותר, אתה יליד 76, 75.
75 בדיוק.
ואני יליד 72, אז גדלנו בשנות ה-70 וה-80. אתה גדלת על הקומודור כנראה, או על ה... ואני גדלתי על האפל 2, ופרטיות היה לה משמעות, גם בגלל שהיה לך קשה מאוד לדעת. אני זוכר לדוגמה, שאבא שלי כאיש עסקים היה טס לחול, תקשיב, לא היינו מדברים איתו במשך שבועיים או שלוש. היה, כי בתחילת הדרך לא היה לנו אפילו טלפון בבית. גם לך היה כזה תופעה? היינו צריכים להמתין 7-8 חודשים לטלפון, לקבל טלפון. זאת אומרת, כל הדברים האלה לא היו מצלמות, בכל פינת רחוב.
גם לילדים שלך אין פרטיות, כי אתה יודע עליהם הכל. כן, ובלחיצת כפתור אתה גם יכול לראות לאן הם גלשו, ולך היה פרטיות, כי כשאתה יצאת מהבית, כן, ההורים שלך מקסימום אולי ידעו אבל, טלפון אבל, של הבית של החבר.
זה נכון, אבל, ובוא נגיד את האמת, כחלק מהעניין, היום אתה גם לא זוכר טלפונים, כי הכל נמצא לך במכשיר.
נכון.
ועכשיו אנחנו גם ניתן ל-AI להחליט בשביל, בקיצור, תקשיב, תהרגו אותנו וזהו.
אז הנה, בוא תראה איך אני הורג אותך, משהו יפה. בסדר? בוא נתחיל, עוד שנייה נדבר על פרטיות. שתי דברים ככה מאוד מעניינים, שהיו ככה בשבוע האחרון, מאוד מצאו חן בעיניי, כי אחד מהם כמעט אפילו אני נפלתי בפח. אתה יודע, זה מאוד קל ליפול בפח בדברים האלה. אז אחד זה קמפיין שקמפיין פישינג, מאוד מאוד יפה ומאוד מתוחכם, להתקין אפליקציה של אלעל, שקוראים לה אלעל בונוסים והטבות. נראה, אדי, נראה סופר מקצועי, נראה אמיתי, כאילו אלעל בנתה את זה.
האפליקציה יושבת בגוגל פליי?
אפליקציה של מובייל, כן.
ויושבת בגוגל פליי? והגוגל לא עלה על זה שגוף שהוא לא אלעל?
אני לא יודע, אתה יודע מה, מעניין אם היא עדיין קיימת, חכה, אני אבדוק לך בטלפון.
אל תבדוק עכשיו, זה בסדר, אני רק טוען.
אבל היא הייתה זמינה כמה ימים.
אבל שנייה, אבל תראה, אני...
הם אמורים לבדוק, נכון, אבל... השאלה אם זה אפליקציה שאתה רק משאיר את הפרטים שלך בפנים, כן, ולוקחים ממך עכשיו את הפרטים בהונאה, אבל האפליקציה עצמה לא מכילה קוד זדוני, אז יצליחו
לה. אבל הם יכולים, אתה יודע, זה מה שהורס אותי.
שהם לא עשו ולידציה, מי העלה את זה.
כן, מי העלה את זה בחייך, הרי בקלות אתה יכול לראות שזה לוגו מוכר. היום, אתה יודע מה, זה גם מה שהורס אותי בפייסבוק, בכל הסיפור, הרי דיברו על ההונאות, על שהם לקחו מהפרסומות שהם למעשה הונאות, פשוט בגלל רמת הסיכון הם לקחו יותר כסף פר חשיפה. ועכשיו נשאלת השאלה, האם הם לא מונעים את זה כי זה כלכלי להם, שזאת התשובה מבחינתי האמיתית, או שבאמת הם לא יכולים לדעת, כמו שרותם אמר לי, אדי, איך הם יכולים לדעת? ואני עונה לרותם, אתה יודע, כאילו פעם שאלו על הרבי מלובביץ', אתה יודע שהייתה ביקורת, אני חלילה וחס מלמתוח ביקורת, אני מעריך את פעילות חב"ד, בלי קשר לעניין אפילו דתי, אני מעריך את פעילות חב"ד בזהות, אפילו בזהות הישראלית, שאתה מגיע לכל מקום, ויש לך מקום שאתה יודע שאם אתה תלך אליו, אתה תקבל אוכל, זאת אומרת, אם אתה נמצא במיוחד לצעירים שלפעמים מסתבכים במקומות כאלה, או נתקעים בלי כסף, יש לך מקום שזה, אני לא נכנס לעניין הדתי, הדתה או לא הדתה, חלק מהפעילות של חב"ד, גם למי שלא מסכים איתם, הוא פעילות מבורכת. זה אחד. ובאו, היה ויכוח, האם הרבה, אוקיי, בניו יורק, האם הוא המשיח או לא? והיום התנועה מפולגת לשני חלקים, למשיחיסטים שטוענים שהרבי הוא המשיח, ולאלה שמתנגדים לרעיון הזה, אוקיי? עכשיו, אני שמעתי, הייתי פעם אצל אשתי בבלגיה, לא יודע, לפני כמה עשרה, אולי 20 שנה, ואז מישהו בא בטענות אל הרבי, ואני זוכר ששאלתי אותו, אמרתי לו, תגיד, איך אתה יכול, כאילו, שמע, זה בן אדם, לכל הדעות, בן אדם גדול.
שאלת
כאילו.
את הרבי או שאלת את הבן
לא
אדם?
לא את הרבי, שאלתי את הבן אדם.
אה, נבנתי לי רגע.
לא, את הרבי, אני לא פגשתי את הרבי מעולם. קיבלתי דולר שלו, אבל לא פגשתי אותו. והבן אדם אמר לי, אדון יקר, כי אני אמרתי לו, הרבי לא ידע, כן, הוא לא ידע שהחצר, הרי מי הפך אותו למשיח? החצר שלו. והוא אמר לי דבר נכון. הוא אמר לי, תקשיב, אתה לא יכול לטעון שהרבי בן אדם גדול, שידע בכל מקום בעולם מי הוא מה הוא, היו לו שליחים, היו לו זה, אבל מה נעשה בחצרו שלו, הוא לא ידע. אתה לא יכול לטעון את זה, וזה מתקשר בדיוק למה שאתה אומר כרגע.
אדי, הסר ספק מלבך, הסר ספק מלבך, אמיתי לחלוטין. יש ספר מדהים, שנכתב לפני מעל 15 שנה, 12 שנה, שקוראים לו הארבעה, של סקוט גלווי.
נו, גלווי.
שהוא בדיוק מדבר על איך, רגע, זה קשה, אבל הנה, הצלחתי להוציא אותו. איך ה-DNA הסמוי של אמזון, אפל, פייסבוק וגוגל, ומי שלא קרה, בוא נראה גם מתי, באיזה שנה זה דקה בדיוק.
לא,
רגע, מ-2018, סליחה.
תן לי לקשר את הסיפור. אי אפשר להגיד פייסבוק, גוגל, לא יודעים. כי מצד אחד מביאים לך פרסומת לפני שאתה יודע. תשמע, אני התחלתי להתעסק בסינטי ומוזיקה, פתאום אני מקבל פרסומות כאילו באמת לציוד הקלטות, קניתי פה ציוד אולפן, קניתי דברים, פתאום אני מתחיל לראות, תקשיב, באמת כל המיקודיות, כאילו יודעים מה אני הולך לחפש הבא. ואת זה אתם לא יודעים, שהאפליקציה הזאת היא פישינג לאלל, עם כל הכבוד, קצת, נראה לי קצת...
אדי, זה קל. הסיפור עם יוד מזרחי, וכל החנויות של הדומיינים, שבכלל הופעלו מהולנד, ומנורווגיה, וכל מיני מדינות אחרות, שנרכשו ממדינות אחרות, והופעלו עם ישראל, וכל מיני אתרים, שאפילו את ביבי, שמו אותם ברשימת הקונים שם, וזו תמונה מג'ונרטת, כאילו זה באמת ביזיון, זה היה ברור לכולם שזה מזויף. אנשים התלוננו אלפים של תגובות אנטי, בתוך הפוסט עצמו, והמודעה ממשיכה לרוץ, וזה לא נגמר אף פעם הדבר הזה.
או כל מיני הלוואות שסמוטריץ' ערב עליהם ודברים כאלה.
אבל משהו אחד שהיה גם השבוע, אדי, בוא נגיד שעל אלל זה היה מאוד קשה להבין את זה, שזה מזויף, זה באמת היה קשה. משהו שהיה עוד יותר קשה, אני קיבלתי את זה גם, ובגלל המחיר לא לחצתי את זה, אבל ככה הייתי קרוב ללחוץ. לי יש כמה דומיינים ב-Live DNS, וכולם נגמרים לי במאי, ב-30 למאי, לא משנה, וב-3 לשישי.
שלי נגמרים ב.com.
עכשיו, לא. עכשיו קיבלתי חידוש של שניהם, ואז התלבטתי לחדש, לא לחדש, אמרתי טוב, אני חדש כבר את שניהם, חיכיתי עם זה. ואז קיבלתי חידוש רק אל אחד מהם. Okay. והמחיד שם נראה לי שונה, כי זכרתי שזה 170 שקל, ולא 270 משהו שקל. משהו היה לי שונה שם בזה. ואז חזרתי, אני לא ידעתי אפילו שזה מזויף, חזרתי פשוט לאימייל המקורי, חיפשתי אותו שקיבלתי לפני, ולחצתי עליו. עכשיו, מה הסיפור? כשאתה צריך לבוא ולחדש דומיין בלאב DNS, הם נותנים לך מייל, שאם אתה מכניס למייל את פרטי כרטיס אשראי, אתה לא צריך להיכנס לכל התהליך של לעשות שחזור סיסמה, okay. כי להיכנס לאתר של לייב DNS, יש לך שם משתמש סיסמה, ושאלה שנתת. עכשיו, השאלה, איזה בית ספר למדת, מה הלהקה האהובה עליך, באמת. עכשיו, זה לא okay. כאילו שאלה לשחזור סיסמה. זה כאילו, הם שואלים אותך שתי שאלות.
מה הלהקה האהובה עליך?
אני לא אגיד לך, חוץ מזה, זה מאוד קל, זה מקועקע לי על הרגל, וכל החדר שלי פה פוסטרים של זה. לא צריך הרבה, כנס לפייסבוק, נסעתי במיוחד לראות אותם בספרד. אבל השאלה איך כתבתי את זה, בעברית, באנגלית, יש כמה דרכים לכתוב את זה. ושואלים אותך שתי שאלות, כן?
בסדר, באיזה בית ספר זה קל?
באיזה בית ספר זה קל, כן. אבל לא, אני לא הבחרתי שאלות קשות. בקיצור, אני אפילו לא ידעתי, ובמקרה אחר כך קראתי, שיצא קמפיין, והלינקים בקמפיין, שאתה לא רואה אותם, אלא אם כן אתה עומד על הלינק הכחול ולוחץ,
כן.
הם ממש ממש דומים. רק במקום Live DNS, הם עשו L-I-R-V-E DNS.co.
Live DNS.
כן, מדהים. והטופס, הטופס, אדי, זה נראה אחד לאחד כמו הטופס המקורי. אני, אחד לאחד, זה מדהים.
אז אני אגיד לך משהו.
זה אני ממש, חושב, אני חושב שהייתי yeah. נופל, אם במקרה לא נפלתי בזה. במקרה. אז באמת.
אני אגיד לך את הדבר הבא.
התחכום עם השימוש של העתיק, אני... תפסים ודפים ואתרים.
לא, לא, לא.
עם
לא.
מנועי, אי, אילן, זה פשוט אילן, מטורף.
אני רוצה להביא זווית אחרת לסיפור הזה. אוקיי? שהיא זווית מדהימה בעיניי, ואני מדבר עליה, על התופעה הזאת כל הזמן. אנחנו, אנשי הסייבר, ברובנו, לא, אני לא אומר אנחנו, כי אני נגד מה שאני הולך להגיד כרגע, מוטים מאוד לטובת טכנולוגיה חדשנית ועתידנית שתגן עלינו, כשלמעשה בדברים הפשוטים אנחנו עירומים לגמרי. ואני אתן לך, אני אגיד לך דוגמה, אוקיי? הטכנולוגיה שנמצוא, דומיין שהפונטיקה שלו דומה לדומיין אחר, היא מאוד 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 פשוטה. מאוד, אוקיי? מאוד פשוטה. אני לא מבין, דרך אגב, זה גם לא משהו שצריך לעשות ספק ה-DNS. אתה יכול לעשות את זה מהבית, כי אתה יכול לשלוף את הרוט, אתה יכול לשלוף את ה.com, ואתה יכול לעשות את ההשוואות, מה נוצר, מה יתווסף, מה לא יתווסף. איך יכול להיות? תסביר לי. איך יכול להיות שאין מערכת בעולם היום, אוקיי? שכשבן אדם רושם דומיין כזה, מסתכלים על האתר שלו, ואומרים לי, אדון יקר, משהו נראה לנו פה חשוד. אתה לא עולה להעביר.
זה עולה הרבה כסף.
זה לא עולה הרבה כסף.
כן, בטח, אדי. אבל רגע, רגע. יש כמה שירותים כאלה.
זה בדיוק העניין.
זה עולה הרבה כסף השירותים האלה. אז אני אסביר.
לא, רגע, רגע. קודם כל, אתה לעצמך יכול לעשות את זה חינם, בארבע וחצי סקריפטים. זה אחד. אתה אמנם אולי לא תוכל לסגור את האתר השני, תצטרך לפעול, אבל לפחות ברמת הידיעה, באמת אני אומר לך, בשתיים, שלוש סקריפטים אתה יכול לעשות את זה. לא צריך לשים $50,000 בשנה על השטות הזאת. ויש כל כך הרבה דברים כאלה שאתה יכול לבנות אנליטיקות מהמידע שיש לך והמידע שקיים בעולם, שנותנות לך סקיוריטי. לא. ואת זה אתה לא תאהב. הסיסו הממוצע, כי כאן אני אפגע בתפקיד שאתה נמצא בו, סליחה, שאני... אילל, אני אומר לך, אתה מהבודדים...
אני מתחת לממוצע, אבל...
לא, אתה, בדיוק, אתה מהבודדים, שאני יכול להגיד שראיתי בתעשייה, ועושה את הרושם שאתה מבין מה אתה עושה, כי לא עבדנו קרוב יותר מדי, אבל עושה לי את הרושם שאתה מבין מה אתה עושה.
עד פרק 50, לא תחשוב ככה.
רגע, או. אבל מה עושים הסיסויים הממוצעים? תקשיב, זה עובד ככה, ואמרתי את זה פה, אני חושב, לא פעם ולא פעמיים. עכשיו יש EDR. כן, כן, EDR. יש לך EDR? לא, אין לי EDR. הוא לא מבין, הוא לא יודע מה זה, אוקיי? מה, אצלנו יש Sentinel-1, Sentinel-1, כן, מי האינטגרטור? האינטגרטור הוא כזה. מה, סליחה שנקעתי בשמות, כי זה באמת לא הכוונה שלי לפרסם את Sentinel או את Carbon Black או כל אלה, אני מדבר על הכל בכלליות, שיהיה ברור, לא נגד מישהו. השוק הפך להיות שוק של הייפ, אוקיי? ובינינו, האינטרס של היצרנים הוא שתיפרץ.
ברור.
אוקיי? ולכן אני נזהר במה שאני אומר. אני לא בא ואומר שהיצרנים מייצרים תוכנה שהיא לא טובה בכוונה או שהיא פרוצה בכוונה. אני רק אומר, אוקיי, שהגלגל הזה מתחיל להימאס עליי, ואני רואה אותו, תשמע, אני רואה אותו כמעט בייעוצים, כמעט כל יום, כמעט כל יום. זה לא שאני מייעץ כל יום, אבל אני אומר, כל פעם שבא לי איזה, לפעמים אני לוקח גם לצוות, אתה יודע, ייעוצים קטנים כאלה, מה שאנחנו יכולים לעשות, פיטי וזה. ואתה אומר, חברים, איך להזזל? ואני אומר לך חד וחלק, לא צריך, אני בא להציג דוח של פיטי ואומרים, כן, אבל מערכת כזאת תעלה לי ככה ומערכת כזאת. ואני מסתכל בסדר, המערכת הזאת אולי תיתן לך קרוב ל-100%, אבל אתה יכול בהשקעה של שבוע, שבועיים של בן אדם, עם הכלים והוויזיביליטי שיש לך, לקבל 70% מהמערכת הזאת, לא 100%, לא. הוא רוצה את הדומיין פרוטקשן של אני לא יודע איך קוראים לו. והוא שם את זה, והוא נותן את כל יהבו בקונפיגורציה שהספק נותן לו, והספק יש לו כמוהו 15,000 לקוחות, והוא לא זוכר, והסייקל תמיד קורה, אתה יודע, אני הייתי באירוע, שבאו לחבר שלי, לא משנה מי, שהוא נפגע, ופתאום אני מתחיל, כאילו, אחרי שהכלנו את האירוע, כאילו, את ה-IR, אני קולט שמתחילים להזריק לו כל מיני מוצרים. פתאום אני קולט, כן, הוא חותם על סיסקו אמברלה, והוא סוק, עכשיו שוב, כל מוצר בפני עצמו, כבודו במקומו מונח, אני רק אומר, חברים, סקיוריטי זה לא יכול להיות תגובה לאירוע, אתה יודע, זה כמו בן אדם רעב שהולך לסופרמרקט, אוקיי? אשתי תמיד אומרת לי, אתה לא הולך רעב?
אל תלך למה? רעב, נכון.
בדיוק. עכשיו, אתה לא מקבל החלטות על הארכיטקטורה והטכנולוגיה שלך שנייה אחרי שפרצו אותך. אתה צריך לשבת, אתה צריך לחשוב, מה הסיכונים שלי? אתה צריך לעשות את המאמצים, אתה צריך לקחת אנשים שמבינים עניין, לעשות את המאמצים בכלים שיש לך כרגע. ואם יש חורים, אתה יכול להכניס מוצר, אבל כשאתה מכניס מוצר, אתה צריך לשאול מה הוא נותן לי, לא מה הוא נותן לי, אלא מה הוא נותן לי שאין לי כרגע בהגנה על הרשת. כי אני רואה ריבוי מוצרים, אתה יודע, כאילו כזאת סיבוכיות, עזיות, עזיות. והרבה מהם הופכים לבריקים, זאת אומרת, או ברמת הקונפיגורציה, אתה יודע, מורידים אותם וזה. ואתה אומר, למה, 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 למה? אתם יכולים לחסוך 90% מהטמטום שקורה.
אז אדי, אני יכול להגיד לך, אני חיפשתי הרבה זמן מאמר, כן? ואחרי זה אנחנו עוברים נושא.
חיפשתי אולי צריך לכתוב אותו, אם לא מצאת.
לא, חיפשתי מאמר, אמיתי, או מקצועי, או של גוף מקצועי, או אקדמי, ש... מראה מה האחוז שימוש בפיצ'רים במערכות הגנת סייבר. כלומר, יש לך עכשיו מערכת פיירול, מה האחוז שלך של השימוש? לא הצלחתי למצוא איזשהו נתון, הנתון הכי טוב שמצאתי היה 37%, הנתון הפחות טוב היה, דיבר על 20 ומשהו, בוא נלך על 30% בערך,
רגע, ואני הייתי,
שזה מה שיודעים לנצל.
שנייה, שנייה.
אנשים לא יודעים לנצל את המערכת עד הסוף.
אני הייתי מוסיף לשאלה, מה אחוז שימוש שנה אחרי שהטמעת. כי הרבה מערכות סקיוריטי, אני רואה אותן, כשהן מוטמעות, מביאים את האינטגרטור, טק, 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 מתקתק הכל. לאט לאט במהלך הזה יש בעיות ומורידים, אתה יודע, כמו שפעם היו עושים, רגע, אולי זה הפיירוול, תעשה לו רגע any to any allow. הרי כולנו היינו שם, נכון?
אדי, אתה מכיר את הביטוי, אני לא רוצה להתאים את הלקוח לפתרון, אלא את הפתרון ללקוח?
כן, אבל זה לא קורה בסייבר. זה לא קורה בסייבר,
זה אחד. אבל רגע, יש מרוץ. המרוץ אחרי הפיצ'ר, הוא בעיקר כדי לספק את אהבתם של בעלי המניות. עכשיו, אם אני עכשיו יצרן הגנת סייבר, והכנסתי פיצ'ר AI מטורף, מדהים, שמקפיץ ומעלה את ערך המניה, אז לא ממש אכפת לי, אדי, אם אתה תשתמש בזה, או לא תשתמש בזה. וגם לא אכפת לי, אדי, רגע, לא אכפת לי אם זה יפגע בכוח האדם שלך, או בידע שלו, או לא, וזה לדוגמה השימוש ב-AI Assistance. בסדר, AI Assistance זה דבר מדהים, כשיש לך ידע בסיסי פלוס, ועכשיו הוא מעצים אותך, וזה דבר נוראי, שמי שמשתמש בו, אין לו את הידע הזה, ועכשיו כל מה שה-AI Assistance אומר לו, הוא מקבל אותו קדש. בדיוק. ואז אין לו את השיקול דעת, האם זה נכון או לא נכון, האם האופטימיזציה שהוא מציע לה נכונה או לא. עכשיו, מצד אחד, לא משנה, לא ניכנס לזה, בסוף הדבר, המערכות האלו לומדות מהתנהגות של המשתמש בתוך המערכת עצמה, ומהתנהגות של משתמשים אחרים שממנה ימנו את המערכת. אז הרבה פעמים, הטעויות לפעמים, הטעות חוזרת על עצמה, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואז גם אתה יודע, הקונפיגורציות לא מספיק טובות, ההגדרות לא מספיק טובות, כי פשוט אתה מעתיק משהו לא נכון, למשהו לא נכון, למשהו לא נכון, ואין מי שיגיד את הביקורת.
אז בוא נעבור לנושא הבא, אני רק אומר, אסכם את הנושא הזה ואני אגיד...
הנושא הבא הולך להדליק אותך ביותר, שתי הנושאים הבאים. אני אצטרך בעולם, מטף, אדי.
הבורות בעולם הסייבר מעבירה אותי מדעתי. הלאה.
טוב, המטף מוכן?
כן. אתה יודע שמישהו... אתה יודע, כאילו, פעם אני אספר לך משהו, אפרופו מטף, שהנעשה התלכת הקומית. יש שתי דברים שאמרו לי, פעם אחת בוז דולב אמר לי שעשיתי משהו שהוא בפיטי לא מוסרי, כאילו גרם כנראה לפיטורי הבן אדם, בסושל אינג'נירינג עשיתי אותו, ואז נכנסתי לבוז דולב למשרד ביום אחרי זה, והוא הסתכל עליי והוא אמר, הוא אמר לי משהו כמו, שמע, אני מבין מה עשית, אני חושב שזה היה מוגזם. ואמרתי לו, אין מוגזם, המטרה מקדשת את האמצעים, ואמרתי לו, בקטע, הוא חייך, ואז הוא אמר, שאלתי אותו בקטע אמיתי, תגיד בו, אז אני רוצה לשאול לך ברצינות, אתה חושב שאני לא מוסרי? ואז הוא ענה לי תשובה מטורפת, שהיא הולכת איתי עד היום. הוא אמר לי, אדי, אני בטוח שבעיניים שלך, אתה הבן אדם הכי מוסרי שיש. אוקיי? וזה נימד אותי שהכל באמת זה עניין של פרספקטיבה. שבן אדם אחד מסתכל על משהו ואומר A, ובן אדם שני מסתכל על אותו דבר ואומר B. אתה מסכים עם זה?
תראה, מוסר אף פעם לא היה, לא היה משהו מוחלט. כלומר, המוסר נכון? הוא בהתאם לאדם, לסביבה, לאיך הוא גדל, איך הוא תופס את המציאות, ומה נכון באותה תקופה. אם היית מסתכל, עזוב, אם תסתכל על סרטים ישראלים מלפני, או סדרות ישראליות, מלפני 20 או 30 שנה, היה הקטע עכשיו מאוד מצחיק של החמישייה הקאמרית, שהיום לא היה סיכוי שיהיו משדרים אותו.
איזה בסדר? קטע?
הקטע של, למערכון קוראים בעד ונגד רצח רבין. ויש שם את מור, קרן מור, שהיא, אני לא אגיד את מה שהיא אומרת, כי זה משהו קצת גס, שהיא כאילו מתקשרת לתוכנית רדיו ילדה ב-12, וקרן מור מדברת על החזה שלה, ועל עוד דברים אינטימיים אחרים.
הבנתי,
ואז
בסדר,
אבל... ואז הבחור לידה מאוד מזדעזע, אבל ממה הוא לא מזדעזע? הוא לא מזדעזע ממה שהיא שאלה. כן. זאת אומרת, מה רצית לשאול?
קיבלתי, שזה הפואנטה עצמה.
קיבלתי לכתוב מאמר בעד ונגד.
רצח רבין. אבל זה הפואנטה.
אז הוא אומר לה, ולא מצא טיעונים בעד, אז היא אומרת, לא, אני לא יודעת מי זה רבין. בסדר, זה היה מערכון לפני המון 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 שנים, כן?
כן, אוקיי.
שהיום אין סיכוי שהיו מעבירים אותו גם בגלל השפה, וגם
האופן
של המערכון.
אז לפני שיכנס לעניין של המטף, הדבר השני שאמר לי, פעם ראיתי שלא זימנו אותי לאחת הפגישות, ואמרתי, חברים, מה צריך להיות? איך אני לא מזומן? ואז אני לא זוכר אם זה היה בועז או מישהו אחר שאמר לי, אדי, יש פגישות שאתה לא מזומן כי אתה מגיע לפגישה עם פח נפט ומצית. פחית נפט ומצית.
טוב, אתה מסוכן, אדי.
כן, אני מסוכן. עליך. אז עכשיו בוא נראה מה קורה.
טוב, אז רגע, זה ממש כמה סיפורים שמתחברים אחד לשני. בסדר? סיפור אחד, וממש נחבר אותם רגע ביחד. סיפור אחד, OpenAI דיווח, OpenAI בחרה בפרטיות משתמשים שוב ושוב, גם כאשר תכננו רצח. הוול סטריט ג'ורנל חשף שיחות שנעלו מחבלים עם הצ'טבוט לפני פיגועים, כולל שאלות על כמות הקרבונות הנדרשת כדי לייצר כותרות בעיתונים. עובדים של OpenAI דרשו לדווח לרשויות, אך ההנהלה בחרה שלו, תוך מתן עדיפות לפרטיות המשתמשים, חלקם סבורים שהסיבה האמיתית היא חשש מחשיפה תגובות בעתיות של ChatGPT. כלומר, שהוא נותן לך מידע שהוא לא אמור לתת לך. בסדר? מה שאנחנו קוראים לו AI safety, התאבד. וזה מתחבר רגע ל... יש שם הסבר שהמשפחות קורבנות של פיגועי הירי בקנדה טובים את OpenAI בבית משפט פדרלי, ויש עוד כמה תביעות עכשיו שמתחילות כנגדם, למה היה שאלות מאוד מאוד בעייתיות, ו-ChatGPT סיפק את התשובות, זה אחד.
יש בכלל את הסיפור של הרצח.
כתבה אחרת לגמרי.
נו.
בסדר? כתבה אחרת לגמרי. תחקיר אחר של הניו יורק טיימס, שחושף שמערכות AI מספקות מידע רגיש ומפורט על ייצור והפצה של חומרים קטלניים, גם למי שאין לו רקע מדעי. חלק מהמודלים מסרבים בהתחלה ונשברים אחרי ניסוח מתוחכם.
כן, נשברים אחרי, כן.
רגע, כולל, ייצור של נשק ביולוגי, כן, ברמת נכון. החומרים הביתיים. בסדר? זה כאילו, אתה יודע, אתה אומר, FIA safety לא קיים. נחבר לא. את זה גם.
גם לא יכול להיות קיים, אתה לא מבין.
מה, למה לא יכול להיות?
לא יכול להיות, כי... לא, כי אתה...
אדי, אתה עכשיו לא ממוטט תעשייה שלמה של חברות סייבר.
אני לא ממוטט, אני...
סייבר AI שכל מטרתם זה לבדוק איך לא עושים את המנגנונים האלה.
לא, 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 לא. יש לך טעות וטעות גדולה, ואני ממוטט, אני קודם כל לזכותי יאמר, או לחובתי יאמר, שאני ממוטט את הדבר הזה, או לפחות בגישה שלי אליו, מהיום שהוא קיבל רגליים והתחיל ללכת. אוקיי? לא מהיום שהוא זחל, אבל מהיום שהוא התחיל ללכת. ויש לי הרבה טיעונים, בין אם זה במוזיקה, ובין אם זה בתמונות, ואני חושב שעוד נכונו לנו בעיות, אנחנו עוד לא רואים את כל הבעיות, אוקיי? אנחנו עוד לא רואים את כל הבעיות, שיהיה לך
עוד
ברור.
עוד שנייה, אני אדבר איתך על עוד בעיה. שנייה. לרותם, הוא לא חזר
רגע,
אליי.
רגע, אבל אני... ודרך אגב, יש סיפור בניו יורק טיימס, שאני לא יודע עד כמה הוא נכון או לא, אבל אחד העוזרים של אלטמן שיצא נגד ה-AI, נמצא מת בדירתו בניו יורק. בחור הודי, אחד מהמהנדסים שם, והייתה חקירה, והיה שאלה, האם יכול להיות שהממשלה מטייחת את החקירה הזאת, כי האינטרס שלה שאופן-AI ימשיך, אוקיי? או שלא לפגוע בפרוצדורות. לא זוכר מה היה הסיפור, אני צריך למצוא אותו, לא תכננתי לדבר עליו. מה שאתה בא ואתה אומר, זה נכון, והגנות יעזרו, אבל הם יעזרו רק למודלים שמסתכלים עליהם. מה קורה עכשיו עם נגיד דאש, שלא חסר להם כסף, אולי היום כן חסר להם, אבל לעזוב, דאש, אתה מבין למה אני מתכוון.
בסדר, בונה מודלים של עצמה.
מחליטים להרים מודל, ואומרים לכל החבר'ה הצרפתים והאירופאים, אוקיי? והלבנונים, והעזתים, וגם הישראלים, כי אתה רואה היום אפילו אשתי קיבלה, בואי תצטרפי לאיראן, אמרתי אולי זה היה...
כן, רציתי לדבר על זה, אבל ויתרתי.
אמרתי לה, תצטרפי, אולי נקבל משהו. אבל אתה מבין? והם ירימו מודל. הבעיה היא לא הגנה על המודל, הבעיה היא עצם יציאת הטכנולוגיה לשוק האזרחי, בדיוק כמו שהיום מידג'רני לא יוצר לך פצצת פורנו, אבל יש אפליקציות שעושות את זה. אז למה? כי הם עושים מודל בלי סינון. הבעיה היא לא הסינון על המודל. הבעיה היא המודל עצמו.
רגע, אדי, תפרק רגע את הבעיה. אחד, כן. לדבר הזה קוראים דקומטיזציה, תקל לי המילה, דמוקרטריזציה של טכנולוגיה. כלומר, לקחת משהו, הפכת טכנולוגיה להיות נגישה
אצלכם
לכולם.
אצלכם הכל זה משהו גם, נגד רגע, הדמוקרטיה.
גם, לא, להפך, זה מושג חייבי, דמוקרטיזציה, דקומטיזציה של, של מידע או ידע או טכנולוגיה. אתה לוקח משהו, ואתה הופך אותו להיות נגיש לכולם. שזה פתאום פותח את האנושות לעולם חדש. ראה לדוגמה.
אבל יש איזה מחיר.
רגע, רגע.
אבל יש איזה מחיר.
רגע, ראה לדוגמה, שאם אתה מסתכל על קהילות ענקיות בעולם, כולל הקהילה החרדית והבדואית בישראל, שתלגו על השלב של המחשב האישי, והחיבור לאינטרנט הראשון שלהם הגיע מהמובייל. כלומר, פעם ראשונה שהם פגשו אינטרנט, היה מהמובייל, ובגלל המספרים של מספר האנשים שבפעם הראשונה מתחברים לאינטרנט בעולם בכל יום הוא מטורף.
כן, אבל רגע, זה לא בגלל הקהילה עצמה. אני רוצה להזכיר לך, כי אני התעסקתי בנושא הזה די הרבה בייעוצי סקיוריטי בעולם, ובמקומות כמו וייטנאם, ובמקומות כמו תאילנד, שיש לך rural places שהם, וקמבודיה ופיליפינים, יש לך rural places שאין תשתית קווית שם, אוקיי? ולכן לא יכלו אפילו לחשוף אותם לאינטרנט. שם אתה מדבר באמת על מיליארדים של אנשים, אוקיי? ופתאום אתה מקבל את האפשרות, כי זה אלחוטי, אז צריך לשים כל הסיפור, זה לשים 7-8 אנטנות בכל מיני מקומות,
נכון,
ועכשיו אתה מכסה עוד אנשים.
גם אתה לא צריך להדליק מחשב ולעשות לוגין.
נכון, נכון.
אתה מקבל העניין של
מקלדת. זה גם זול יותר.
נכון.
והיו כל מיני פרויקטים להזכיר לך, אני לא יודע מה קורה איתם היום, של מחשבים ב-100 דולר, קשיחים שחילקו שם לילדים.
עם מערכת הפעלה על חום.
זה היה חומיום, כן. זה היה מערכת חום, חרומבוק, ואני לא יודע מה קורה עם הדברים האלה, אולי עדיין יש. אני היום חושב שדווקא היום מחשב יכול להיות הרבה יותר זול מחלק מהטלפונים. אוקיי? יש טלפונים, זאת אומרת, אם אתה לוקח את ההיי-אנד של הטלפונים, הם עולים לא פחות, אולי יותר מ...
בגלל שהמיקרו-טכנולוגיה יקרה שם.
כן, היא יקרה, נכון. הלאה, אז בוא נדבר על מה שרצית לדבר.
רגע, רצית אותי מהריכוז.
שכחת, הריכוז.
רגע, אז אחד, אנחנו באמת רואים את ה... תראה, מצד אחד אנחנו רואים את ההתמודדות, שכן אתה רואה שיצרנים הגדולים של ה-LLM, לפחות כלפי חוץ,
לא מעניין.
מצהירים שהם מנסים להתמודד, בכל תוקף, עם הנושא של ה-AI safety, אתה רואה תעשייה מאוד מפותחת, גם בהייטק הישראלי,
כן.
של כמה סטארט-אפים, לא, כן. מספר
אבל,
לא
אבל מועד. אבל זה כבר הסכמנו, אבל זה הסכמנו שהם לא מונעים מהעובדה שהם רוצים לעזור לעולם.
ברור
הם
שלא.
הם מונעים, כי הם
רוצים
הגיסו.
שקט מהפדרל, הם רוצים שקט מהממשלה.
ומהמשקיעים שלהם, אבל...
נכון,
אבל
והם רוצים תפיות.
והם רוצים שקט כלכלי, לא, אני אומר, למה קם סטארט-אפ שרוצה שאומר לך, אני עושה סקיוריטי על AI, אם הוא אומר את המילה קלאוד, בכלל הוא מגייס עוד כסף, ואם הוא אומר משין לרנינג, הוא מגייס עוד פי שלוש. למה קמים הסטארט-אפים האלה כמו פטריות אחרי הגשם? למה? למה? כי הם רוצים לעזור לעולם? לא, זה מתחיל עם לעזור לעולם, וזה נגמר, אם אני אעשה את זה ככה, אני אמכור את החברה בעוד 200 מיליון, בעוד 300 מיליון.
אבל אדי, זה אותו דבר כמו שב-2012, ה-EDR, שמקודם דיברת
לא,
עליו, היה
לא,
2000,
לא,
שיחה, ב-2016.
לא, זה EDR לא אותו
זה
דבר.
EDR זה ב-2016
לא,
היה.
לא, לא אותו דבר, כי הוא מיותר.
שזה היה הייפ מטורף, הוא חיסל. נכון. אבל הייפ שהתחיל ב-2016 עם חברות ה-EDR, כמעט וחיסל את הרנסאוויר, כמעט וחיסל אותו ב-2019, וזה חזר לחיינו ב-2020, עם הקורונה, היה ממש שנה.
כי זה לא באינטרס שלהם, שזה ייגמר.
אבל, לא, זה לא קשור, זה היה דווקא בגלל המעבר לעבוד מרחוק, ובבתים לאנשים, אנשים עבדו בקורונה מהבית, ושם לא היה להם כל ההגנות.
אני לא מסכים שה-EDR כמעט וחיסל. תחזור לענייננו.
לא, זה דווקא, אתה רוצה, אני אשלח לך תרשים
מדהים. אחר כך, לא, זה לא, אני לא מוכן לדיון הזה כרגע.
איך היה הגידול בין 2012, שהאייפ היה ב-2016, ב-2016 התחילו חברות ה-EDR, כן, או ה-EPP להתחיל לטפל בזה כמו שצריך.
כן, אנחנו היום ב-2026, והרנסומר לא נגמר.
נכון, הוא קיבל תפנית חדשה. טוב. אז רגע, סגרנו את הסיפור הזה שאמרנו, זה אחד. רגע, עכשיו אני צריך למצוא עוד משהו שידבן אותך וגם קשור לפרטיות. ותכננו לדבר על זה בתחילת השבוע ולא יצא. תביעה ייצוגית פה בארץ נגד יבואני הרכב שלמה מוטורס ו-BYD הסינית, שהיא יותר מדי בכותרות בזמן האחרון.
יש סיבה שלא מכניסים את הרכבים שלהם לבסיסים בצהל, אתה יודע.
כן, אז, כן, אבל שמעת שהכיוון עכשיו של צהל זה החברות הרכבים הקוריאנים.
כן, כי, אבל בסוף צהל גם יכניס את אלה, כי לא יוכלו להתמודד עם הבעיה.
תראה, בסוף יש לך בעיה, כי ברכב ממוצע היום, כן. יש לך כמה, אני לא יודע לתת לך.
24 מצלמות, הלאה.
עזוב מצלמות, סנסורים.
הבעיה זה מצלמות.
עזוב רגע, עזוב מצלמות, סנסורים.
נו.
כלומר, המטרה של הסנסורים היום, שאתה במכוון שלך, תשב כמו קוקפיט של טייס.
נכון.
וכל דבר הכי קטן שעוד לפני התקלה, או התקלה רק מתחילה לקרות, אתה כבר תקבל חיווי, שעדיף לך עכשיו להיכנס למוסך שזה התקלה עוד קטנה, מאשר שתיתקע באמצע הכביש.
סבבה, מה אתה אומר?
המידע הזה, יש לו הרבה ערך, אבל יש לו גם הרבה ערך ליצרן.
הלל, בוא נחזור ל-BYOD.
רגע, אני חוזר ל-BYOD. אם היצרן יודע לנטר את הרכב שלך כל הזמן, כמה נסעת, מה המהירות הממוצעת, אם אתה נוסע רגוע, לא רגוע, אם אתה נוסע במצב ספורט, במצב רגיל, בסדר? כמה זמן הרכב נח, טמפרטורה של האוטו, בטמפרטורה קרה, חמה, הכל, הרי יש לך סנסורים להכל, בסדר? הוא יכול לבנות את הרכבים שלו בצורה יותר טובה, זה אחד, שתיים, הוא יודע, בלי להביא אותך למוסך, מה הוא יכול להוזיל עלויות, מה מתקלקל יותר, מה מתקלקל פחות, בסדר? והוא יודע לתכנן את הרכבים שלו יותר טוב, כלומר, האינטרס של יצרני הרכבים, לאסוף מידע על הרכב, עזוב רגע את הפרטיות שלך. היא קודם כל האינטרס של אותו דבר.
וכנראה שחתמת על זה כשקנית את הרכב.
נכון. אתה הולך עם השעונים האלה? למה השעון הזה עולה 1,400 דולר?
אני לא הולך עם השעונים האלה.
אתה לא הולך, אני הולך. אתה יודע למה? אני הולך איתו כי הוא שעון מדהים. הוא סופר לי צעדים.
יש לי סיבה טובה מאוד למה אני לא הולך עם השעון הזה.
נכון. אבל מה קרה כשהפעלתי אותו? ויתרתי מראש על הפרטיות שלי. ואני עכשיו שפה ניסיונות,
לא,
במודע, אבל במודע.
לא, 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 אני לא מקבל את מה שאומר, אני לא מקבל את מה שאומר, כי אתה...
אני לא במודע, אני יודע שאני במודע.
לא, 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 כי אתה... אנחנו מדברים פה לקהל רחב של אנשים. וכשאתה אומר אני, אתה לא מתכוון הלל קוברובסקי, אלא אתה מתכוון מי שקנה את השעון. ומי שכל אחד שקנה את השעון, וכל אחד שחתם, כל אחד, אבל חייבים לציין הלל, שלא כל אחד זה במודע, אוקיי? זאת אומרת, אפילו בן אדם כמוני לא תמיד מבין שאני אומר, אוקיי, תעביר את הנתונים, אני לא תמיד מבין את ההשלכה של הדבר הזה, ומה זה אומר עליי, כהאוסוולד או כבן אדם.
אם יש לך משאבת אינסולין,
כן.
והמשאבת אינסולין מחוברת לאפליקציה בטלפון שלך,
כן.
והאפליקציה בטלפון שלך מחוברת למערכת שיודעת לבוא ומערכת שבאה להטיב עם בריאותך. אתה לא מודע לזה שהנתונים האלו עוברים?
לא, לא, אני מודע שהנתונים עוברים.
שקיבלת חיסון לקורונה.
לא, 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 רגע, רגע, רגע.
ואמרו לך שהמידע הזה, שקיבלת את החיסונים,
רגע, הלל, 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 תעצור רגע.
יש דברים שאתה מוותר על הפרטיות שלך.
הלל, הלל, תעצור שנייה, תעצור, תעצור, תעצור שנייה. קודם כל, אני ויתרתי על הפרטיות כשעשו לי פוליגרף ועברתי סיווגים ביטחוניים, ואתה מוותר על הכל, ואני לא ידעתי גם אז שנכנסים גם לחשבונות בנק בארץ, וגם לחשבונות בנק בחול, ולכל הוואג'ה הרס הזה, רק בשביל שאדי יוכל להיכנס לקריה לפגישה מסוימת עם גוף מסוים. אוקיי? זה אחד. אני יודע שאני מוותר על פרטיות, זה לא אומר שאני מבין את ההשלכות של זה, זה מה שאני מתכוון. אוקיי? לא מבין. ואני לא יודע את ההשלכות.
גם אני לא יודע
מה ההשלכות. וגם אתה לא יודע מה ההשלכות, כי מחר בבוקר, מחר בבוקר יקום ממשל פה, שיחליט, אתה יודע מה, יחליט א' ב' ג' ד', וילכו ויעשו סיווג על פני הדאטה, כי היום הדאטה גם זו לשמור אותו. ישמרו את הדאטה הזה, יקבלו אותו, ועכשיו בוא נחליט, רגע, אנחנו רוצים רק אנשים בריאים, אוקיי? היו לנו משטרים כאלה. עכשיו, אני סתם נותן דוגמה שהיא הזויה, אבל יש הרבה דוגמאות שדופקות אותי, אפילו מתוך זה שאמרתי שאני מוכן שנטפליקס ילמד, סליחה, לא נטפליקס, שקניתי, מתי זה התחבר לי שאין לי ברירה? קניתי טלוויזיה LG. לא, לפני הרבה שנים. טלוויזיה כזה, אמרתי, אוקיי, 65 אינץ', קנינו, שעברנו מגורים, קניתי טלוויזיה 65, באתי, חיברתי אותה לקיר והכל, מדליק אותה, נדמה לי שהיה וואלה, יכול להיות שהיה לי וואלה שם כזה, ואחר כך, איזה כזה דבר שהוא הכריח אותי, לא נתן לי לכתוב אני מסכים, עד שאני גולל ללמטה, ואני מסכים הזה היה, פחות או יותר, אוקיי, שהטלוויזיה הזאת תעשה מה שמראש לה, איך שמראש לה, מתי שמראש לה וכמה. רגע, ולמה אני אומר לך אני זוכר? כי באתי בתור תרגיל וכתבתי לא מסכים, והטלוויזיה לא הלכה לשום מקום. זה לא שאמר, תקשיב, זה לא שאמר לא מסכים, אוקיי, אז אני נותן לך את האפשרות הזאת, את האפשרות הזאת. זאת אומרת שעכשיו אני תקוע.
אבל השארת, השארת, אז היה הסכמה מדעת.
אני אמרתי לאשתי, בואי הנה תלחצי פה על הכפתור, כדי שיהיה לנו את אפשרות ההכחשה של מי שאישר או לא.
עדן, אני רוצה להגיד לך שתי דברים. אחד, גם אני עברתי את אותו, ואין מילה אחרת, אני לא רוצה להגיד השפלה, אבל גם אני עברתי את אותו טקס משפיל של לעבור סיווג ביטחוני ברמה גבוהה לאחד מהגופים בישראל, לתת להם ייעוץ.
זה טקס
משפיל מאוד. ושואלים אותך שם שאלות, אם עשית פעם משהו פלילי, אם גנבת משהו ממקום עבודה, אם אתה בוגד באשתך או בחברה שלך, אם אתה מעשן סמים, אם אתה הומוסקסואל, הכל שואלים אותך. הכל, אם אתה מאמר, אם אתה מאמר בפוקר, שואלים אותך בבקמה.
רגע, שנייה, אז הסיפור אצלי...
הכל שואלים אותך, אין משהו שלא.
הרי לפני הפוליגרף עושים לך תחקיר, ואצלי אני קיבלתי בחורה שעשתה לי תחקיר, נשבע לך, אני יצאתי בוכה מהתחקיר, משהו כמו 9.5 שעות, עם הפסקה של 0.5 שעה. זה היה תחקיר. עכשיו, למה זה? כי כשאתה צעיר, אז התחקיר הוא לא, אין, לא צבר את הדברים.
אז זה להורים שלך.
קצר. כן, אבל הוא לא עליך. הם חוקרים והם יודעים. זה בן אדם שאני עשיתי את הסיווג, אחרי שחזרתי מארצות הברית, הייתי בגיל 36-37, היה לי כבר דברים, מה שנקרא שלדים בארון, או מה שאני רואה כשלדים בארון, ולא הלכתי לזה בלב שלם, אוקיי? לא הלכתי לזה בלב שלם, והיה לי את העובדה של הפוקר, של השש-בש, אני הייתי, אני לא יודע אם אנשים יודעים, אני הייתי בצורה מקצועית, שש-בש הכפלות, שחק גם לסכומים של 1,500 ו-2,500 דולר לנקודה, זה לא פשוט, אוקיי? זה לא פשוט לעשות את הדברים האלה. עכשיו, הם לא רואים את האחריות שיש בצד, הם לא רואים את המימונים, הם לא רואים, הם רואים את האימור. עכשיו, הסיפור היה שמגיע ושואלת אותי, וברוך השם באמת אני אומר, שואלת אותי על סמים, ואני אומר לה, תקשיבי, לא. ושבע שעות היא שואלת אותי, 5 שעות, 3 שעות על סמים, היא שואלת, תגיד, מה, לא יכול להיות, בן אדם, לא ראית, אמרתי לה, ראיתי, חברים עושים, אבל, כאילו, מאשרים, אבל אני לא נגעתי, אלא בוא, היא אומרת, אבל אתה מאשן, אמרתי, אני מאשן, אבל אני מאשן סיגרת, היא אומרת לי, בחיים לא, אמרתי לה, בחיים לא, לא לקחת זה, לא, בחיים, הכל. ואז היא מגיעה לאימורים, והיא שואלת, לא לאימורים, ואז היא מגיעה לשתייה, ואני, ברוך השם, לא שותה, זאת אומרת, מה זה לא שותה? תשמע, בוא נגיד ככה, אם אני יוצא עם חברים, אז אולי 1-4 או 5 פעמים אני אזמין בירה. יותר הפעמים זה יהיה קולה זירו. ובחתונות אני יכול לשתות וויסקי טוב, אבל אתה יודע, כוסית, 2 כוסיות, לא יותר מזה. אני לא משתכר, לא השתכרתי בחיים שלי. זה לא טעים לי, לא בגלל שאני... זה פשוט לא טעים לי.
אז תביא את זה אליי.
רגע, בדיוק. ואז היא מגיעה והיא אומרת, אה, אני רואה, ואתה יודע, בשאלון אתה כותב לה, לא, לא ישנתי, לא אמרתי, ואז לא, לא ישנתי, לא, לא, לא שתיתי, ואז היא אומרת, אה, אני רואה פה שאתה באופן רגולרי מאמר בפוקר וזה, אז היא אומרת לי, איך, איך, איך אתה מסביר את זה, איך אתה מסביר, איך אתה מסביר את זה, אז אני אומר לה, זה פשוט, זה, אני, למה אני לא שותה ולא מעשן? כי זה לא הולך עם בעיית האימורים הגדולה שיש לי, אתה מבין? היא הסתכלה לה ככה, ודווקא שם, ודווקא שם אני זוכר, שהיא שאלה אותי, רק שתי שאלות. שהגיעה לשם, זה היה סוף הרעיון, והיא שאלה אותי רק שתי שאלות. היא שאלה אותי, האם הפסדת פעם יותר ממה שחשבת להפסיד? ואמרתי לה, כן, בוודאות. ואז היא שאלה אותי, האם אתה חושב שזה משפיע על החיים האישיים שלך ברמה הכלכלית? ואמרתי לה שלא. וזאת השאלה שהיא בחרה לפוליגרף. למרות שהיום אני לא יודע אם התשובה הייתה נכונה. אני פשוט הייתי מאוד בטוח בעצמי. אז, אבל אני חושב דרך אגב שהיום הרבה משרות בעולם הסייבר, אם לקשר את זה לסייבר, דורשות לפחות או סיווג או מבחני אמינות. כי סייבר זה משהו שלוקחים אותו, אני רואה את זה אצלי, אני רואה את זה אצלי בחברות שמגיעות לרעיין, סייבר זה משהו שלוקחים אותו בהרבה פעמים, כמו, אני לא רוצה להגיד משרת אמון, כי לא ברור מה זה משרת
כן,
אמון.
משרת בכל אמון, מקום, משרת כן, אמון.
לא, משרת אמון.
זה סופר לך... משרת אמון. אם אני רואה את הלוגים שלך, אדי, ואני יודע לך הכל, כן, אני יכול בכמה דקות בודדות לנטר את כל האישיות שלך, על בסיס האתרים שאתה גולש אליהם, במשך תקופה, אז לחלוטין. אבל רגע, בוא נסגור רגע את הסיפור של BYD, בסדר? התביעה הייצוגית תקדימית, בסכום של 300 מיליון שקל, הוגשה נגד יצרנית הרכב הסינית, BYD, ויבואנית הרכב שלמה מוטורס, בטענה לפגיעה חמורה בפרטיות של אלפי, של עשרות אלפי נהגים, בישראל. לפי הבקשה, רכבים של BYD פועלים כמערכות איסוף מידע, מתקדמות אוספות מידע רחב הכולל נתוני מיקום מדויקים, מידע ביומטרי, תמונות ממצלמות הרכב, נשימות ותנועות גוף, נתוני נהיגה, מידע ממערכות בלוטות ווי-פיי שחיברת את הטלפון, נתוני שיחות, זמני התנאה וכיבוי, ומידע למצאות ילדים ברכב. המידע מועבר לצד שלישי, כולל העברה לסין, וללא גילוי נאות לצרכנים בישראל. הבעיה המשפטית היא כשאתה חותם שהרכב, שהרכב מנותר כדי לשפר את השירות ולייעל אותו, בסדר? אז אין שם, זה מה שנקרא גילוי מידעת. כלומר, הם לא אומרים לך למה הם עושים את המידע, ואתה לא יודע לאיזה גורמים צד שלישי זה עובר.
כן, אבל זאת לא בעיה.
בישראל נמכרו למעלה מ-50,000 רכבי BYD, מה שממחיש את היקף החשיפה הרחב של הציבור למנגני איסוף המידע הניתנים. הבקשה מעלה גם חששות ביטחוניים, תוך התייחסות לצעדים שננקטו במערכות הביטחון, כמו הפסקת השימוש ברכבים סינים והגבלת כניסתם למתקנים רגישים.
אז רגע, אילן, אני חושב שאכן
זאת בעיה. וזה בדיוק מותאים לסיפור הטלוויזיה שלך.
אני, לגמרי.
אותו דבר באייפון על גלגלים הזה.
סליחה, סליחה, אני חושב שזאת בעיה. ואני חושב שהבעיה היא לא של המשתמש, אלא הבעיה היא ברגולציה של מי שנתן אישור למכור את האוטו הזה פה. יכול להיות שצריך להגיע רגולטור, או אני לא יודע איך זה עובד בתעשיית הרכב, אני מניח שיש גם רגולציה לתעשייה הזאת, ולהגיד, תקשיבו, אין לנו בעיה, אחד בשתיים, או שכל התשתית שלכם תהיה מקומית, והשרתים יהיו מקומיים ואתם תשימו פה, מתקן שיעסיק אנשים מקומיים שהוא ירכז את הנתונים, זה אחד, או שתאפשרו למשתמשים להגיד, חברים, אני לא מעוניין להעביר את הנתונים שלי, אוקיי? והרכב יעבוד אותו דבר.
לא יקרה.
בדיוק.
שתי לא המקרים יקרה. לא יקחו.
סליחה,
ראית את המסמך על AI ליבוני?
רגע.
ראית את המסמך על קלאוד ליבוני?
רגע, אבל אתה יודע את הטרנד, תלך לחנויות הטלפונים, את יודע שהיום אתה יכול למצוא יותר ממה שהיית יכול למצוא לפני 3 שנים טלפון טיפש?
בסדר, גם טלפון טיפש, הנתונים של הסלסט נרשמים.
לא, למה זה קורה?
סליחה, אצל הספק הוא יודע בדיוק איפה אתה.
עזוב איפה אתה, אבל
אפשר לאתר אותך עם טלפון טיפש.
כן, כן, אבל מה שאי אפשר, זה אי אפשר לצלם איפה אתה נמצא, ואי אפשר לצלם אותך, ואי אפשר להזין לך, אולי זה לא נכון מדויק, אבל בוא נגיד, יש הרבה פחות נתונים שאפשר לשלוף עליך, מאשר כמו לפרוץ לך טלפון חכם.
בסדר, אבל אדי, מה אתה עושה כשאתה צריך להגיע לקופת חולים?
לא, לא צריך.
אתה לא יכול היום בלי האפליקציה שלהם.
אז התשובה היא, רגע, קודם כל אני
יכול. אתה לא יכול לתאם תור בטלפון.
אני יכול כרטיס, אני יכול.
אתה לא יכול לתאם תור בטלפון בקופת חולים, זה רק באפליקציה.
וזה בדיוק הבעיה שאני מדבר עליה. אני מדבר על זה שאנחנו, וזה גם אני אומר ב-AI, אנחנו מאמצים טכנולוגיה בלי לחשוב על ההשלכות. עכשיו, זאת אומרת, אנחנו מאמצים טכנולוגיה, ואז חושבים על ההשלכות. זה הדבר היפה פה. עכשיו, יבואו ויגידו, אדי, זה היה תמיד ומול, מאז ומתמיד. אני חושב, אחד התיאוריות שיש לי, אני לא חושב שהיא 100% נכונה, אבל אני חושב שהיא נכונה בהרבה מהמקומות. האנושות לא פתרה שום בעיה עם טכנולוגיה, שלא יצרה אחרי זה 15 בעיות חדשות.
טוב, דיברנו, okay. אבל הזכרתי את זה שבוע שעבר, לפני שבועיים, פול וריליו.
שבוע שעבר, אתה היית עם רגל נפוחה.
כן.
אבל אתה מבין מה אני אומר?
המושג נקרא תאונה אינטגרלית, שכל טכנולוגיה מיסודה,
כן.
בונה סט חדש של בעיות. אבל רגע, אני רוצה לקנת אותך רגע, לפני שנגמרת לנו השעה, בוא נדליק את רותם. גם התגעגעתי לרותם, בוא נדליק את רותם.
אנחנו יכולים להעלות אותו, רותם תעלי.
לא, עזב, תעלה אותו עכשיו. יש, אתה יודע שכל שנה, אוקספורד, מילון אוקספורד, בוחר את המילים הפופולריות ביותר.
כן.
ואחת, אחד המילים, אחת המילים, שנבחרה השנה, נקרא AI סלופ.
מה זה AI סלופ?
או.
מדרון ה-AI?
לא.
מה זה סלופ?
זבל. רגע.
אוקיי.
ובאותו שבוע, באותו שבוע פרסמו שתי כתבות שונות. אחת דיברה על מוזיקה, והשנייה כן. דיברה על פודקאסטים. עכשיו רגע, אני אתן לך רגע את הדבר הזה. ענקית הסטרימר הצרפתית דייזר, מפרסמת תמונה מטרידה על זיהום דיגיטלי, בהיקף חסר תקדים. בסדר? הדיווחים חושפים כיצד ייצור המוני של תוכן מג'ונרט, מאיים להטביע את הרשת.
כן.
ברעש לא רלוונטי, תוך כדי דחיקת היצירה האנושית
כן,
לשוליים.
אני מכיר
לפי הנתונים, שירותי המוזיקה של דייזר, אני עזוב רגע עוד אחרים, שזה בטח שם אפילו עוד יותר.
נכון, היית בחור שקיבל כלא, על זה שהוא לקח מספוטיפיי.
כמעט מחצית, 44% מכלל השירים, שמועלים לפלטפורמה מדי יום, מיוצרים על ידי בינה מלאכותית. אבל, רגע, מדובר בכמות אדירה, 75,000 טרקים ביום. זה אומר 3,125 שירים בכל שעה, 52 שירים כל דקה. עכשיו, רגע, מה הסיפור? שכל 44% הזה של 75,000 שירים חדשים ביום, הם לא מקבלים חשיפה של בין 1-3%. כלומר, אף אחד, זה אתה מעלה כמויות מטורפות של דאטה, שאף אחד לא רוצה את זה,
נכון.
אף אחד לא צורך את זה, אף אחד לא מעניין אותו, ואף אחד לא מקשיב לזה. בסדר? נכון, לדבר נכון. הזה קוראים סלופ, שזה המקבילה בעולם ה-AI למילה ספאם, בסדר? מדובר בתוכן שנוצר ללא כוונה אומנותית, במטרה לנצל פרצות באלגוריתם, או להציף את השוק, בתוכן זול, מה הקטע? שאני מפרסם הרבה תוכן, ואז
לא, הוא הושיב בוטים, לא, אז היה בחור.
חושב שאני מייצר תוכן,
זה לא רק זה,
זה
לא רק זה, היה בחור, אני לא זוכר את שמו, בדיוק שבוע שעבר קראתי, שהוא ייצר בעזרת בוטים, וגם האזין בעזרת בוטים לספוטיפיי, והצליח להוציא בחודשית.
תקבל מהם כסף.
כן, הרבה כסף.
קראתי על זה גאון.
עכשיו, אני לא...
נכנס לכלא?
כן, הוא נכנס לכלא,
אני לא יודע,
לא, רגע, שמע, קודם כל, לא כל מי שנכנס לכלא הוא לא גאון, אני מכיר גאונים שיש
לו בכלא, לא, אם תפסו אותו, לא כזה גאון,
ולא כל מי שעשה תרגיל כזה או אחר הוא גאון, אני מכיר גם בעולם הסייבר, אנשים שיוחסו להם המילים גאון, והם,
כן, שמעתי את זה, נו,
רחוקים מאוד להיות כזה, עיין ערך הילדים שבינינו,
אז לא, מה תגיד שמות, אני יודע,
לא, על מי אני רוצה להגיד?
את הסיפור שהיה עם בנק לאומי לפני 30 שנה.
לא, מי? אני מדבר על הפנטגון והאנלייזר דווקא.
כן, זה הסיפור.
זה לא היה בנק לאומי?
היה גם איתו. היה גם מישהי אחרת, בחורה, שגם כן הסתבכה איתה, וגם היא קראו לגאון. בסדר, עזוב, לא נתקשר.
אני...
איך הם פותרים את זה? רגע, אדי.
לא פותרים את זה.
זה גם מעניין. איך הם פותרים?
לא פותרים את זה.
רגע, הם כן פותרים את זה. כן, רגע, שנייה. אז קודם כל, כי דיברנו על זה אם יש כלים, אני רוצה לסגור את הנושא, במה שהתחלנו איתו את הנושא, שפייסבוק לא מעניין אותה. אז אני לא מכיר את דייזר, ואני לא משתמש בהם, אבל יש פה רגע נקודה יפה, בין אם זה אמת או שזה סיפור שהם מוכרים. הם הכריזו מלחמה אקטיבית בתופעה, באמצעות מערכות זיהוי יהודיות, שנועדה לבודד את השירים חסרי הנשמה. בסדר? המדיניות החדשה כוללת סנקציות חריפות, כולל, בידוד אלגוריתמי, השירים המזוהים כתוצרי AI מוצאים מחוץ למערכת ההמלצות, כלומר אי אפשר להמליץ עליהם, אז זה כבר התמודדות אחת שהם לא מופיעים בהמלצות של האלגוריתמים, יופי.
אתה מבין לאן אתה מבין?
החברה חוסמת עצירת הזרמת כספים, החברה חוסמת את האפשרות להפיק רווחים, מונטיזציה משירים כאלו, כדי להפוך את הייצור ההמוני שלהם ללא משתלם כלכלית. שלוש, חיסכון במשאבים, השירים אינם נשמרים באיכות גבוהה, ובכך נמנע בזבוז של משאבי אחסון יקרים, התוכן לא רלוונטי. רגע, רגע, אבל זה חתום. ואני הכי אהבתי בכתבה הזאת, טייזר, שהנושא רגע האנושי, של לא יכול להיות, וזה נקודה רגע שאתה תזדהה איתה, לא יכול להיות שבן אדם שיושב, כותב שיר, אחרי עשרות שנים של לימוד נגינה, ואולי פיתוח קול, ואולי כתיבה יוצרת, לא משנה, מייצרים, מפיקים שיר, שזה לא תהליך קל. ועכשיו יבוא AI, ויגנוב לו את הפוקוס, כי מה שקורה כשאתה מציב את הקסט, את הרשת, בעודף מידע, אנשים לא רואים את המחט בערימה של השחת.
אז אני רוצה לשאול אותך. והמחת הזאת היא,
שעבדו עליה מאוד קשה כזה לייצר אותה,
הילל, הנקודה ברורה.
לא נקבל את הזדמנות.
הילל, הנקודה ברורה, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, אוקיי? אחד, אני ניגנתי באולפנים עם חלק מהזמרים שאתה מכיר, באולפני, רק לא בלייב שו, אלא כקלידן לאולפן, להקלטת דיסקים.
תמיד נדעתי שאתה מוכר לי מאוף סמחס.
לא מאוף סמחס. אוף סמחס, בני שוול פה חבר קרוב, אבל בסדר, מישי לפידות.
אתה יודע מה, באסה, אנשים לא רואים, אנשים ששומעים את זה, רגע, אני חייב להגיד משהו. אנשים ששומעים את זה באפליקציה של פודקאסטים, לא רואים את הווידאו, שאני צוחק ואני נהיה אדום כולי.
כן,
כן. וזה הפספוס לדעתי פה.
שנייה, בסדר, אז שיסתכלו על זה בווידאו.
אבל
שנייה. אתה מבין לאן אתה נכנס? אתה נכנס עכשיו למקום שבו...
מה זאת אומרת? שספרים.
רגע, אבל אתה לא נותן לי להשאיר את הטיעון. אתה מבין לאן אתה נכנס? אתה נכנס למקום שבו עכשיו הם מתחילים לעשות פילטרינג וכו', וברור לי שיהיה הבן אדם המסכן שעבד על השיר שש שנים, בקיצור, אתה מגיע לאנשים שכתבו שיר, ובגלל האלגוריתם המזורגג שלך, שיש פולס פוזיטיב, שיש פולס פוזיטיב, כמו אז, אתה יודע שאנשים בחנויות של פייפל התפרנסו ב-$100,000 בחודש, ואז פייפל סגרה להם את החנות באיבאי, אתה מכיר סיפורים כאלה? זה מה שיקרה פה. זה מה שיקרה פה. למה? למה? כי נתת כוח, וחוץ מזה, אני לדוגמה היום, אתה יודע מה? ביום העצמאות אני הוצאתי שיר. ביום העצמאות אני, אדי הררי, הוצאתי שיר. ויש כרגע גם דיונים מי ישיר אותו וזה. אבל אני כדי להוציא שיר, אני יודע לנגן, אני הלחנתי, אני איבדתי, אני כתבתי מילים, את כל אלה אני יודע. לשיר אני לא יודע. כדי להשמיע אותו... רגע, לא טוב שכך, דווקא הייתי חזן לא רע, ועד היום מדברים על תפילת הגשם שלי. בקיצור, תקשיב רגע.
זה מסביר את הבצורת הארוכה שהייתה, אלוהים נהיה חירש.
זה היה בארצות הברית, אבל שנייה, לא.
הוא באלוהים בכל מקום, אדי.
רגע, שנייה.
הוא כמו ב-YD, יש לו סנסורים בכל מקום.
רגע, אבל יש נקודה בשיר שנקראת מיקסינג, שבו אתה עושה את הבלנס, אתה נותן את האקו לכל צ'אנל וצ'אנל וכו'. אני לא מבין בזה. ורציתי להשמיע את השיר בצורה טובה, אז לקחתי את השיר ושמתי אותו במה שנקרא, לא זוכר איך קוראים לאפליקציה, אבל בדקתי קודם שיש לי ממש סטודיו, זאת אומרת שאני יכול להגיד לה, תקשיבי, זה הפסנתר ככה, שהאפליקציה לא, היא רק עושה את המיקסינג, לא מוסיפה, ואני נותן לה את הלחן המדויק, ואני נותן לה לשמוע, והיא שמה אותו. ואז לקחתי את הקובץ מידי, והשמעתי אותו אצלי במונטאז' בסינטי. עכשיו השאלה שלי, כזה דבר, זה AI או זה לא AI? את זה אתה כבר לא יכול לדעת. למה? כי זה משהו אנושי שעבר דרך AI. אז אני לא מכיר את האלגוריתמים שלהם ולא מכיר, אבל ברור לי שהדבר הזה מסבך את העניינים, ומסבך אותם קשה, אוקיי? מסבך אותם קשה. כל הסיפור הזה, שפתאום עכשיו אנשים פותחים את העיניים ואומרים, מה, AI נותן להם לראות פצצות? הרי ככה התחלנו את הסיפור.
נכון.
מה, AI נותן להם להכין? חברים, חברים, שבאו אנשים וצעקו, תעצרו את זה. כל עוד אין רגולציה.
לא, אתה מדבר על התסריטאים בארצות הברית לפני שלוש שנים.
כן.
התסריטאים בארצות הברית.
היום, too little too late. ואנחנו נסיים, אילן, אנחנו נסיים.
אדי, אפשר לעצור טכנולוגיה, חמוד שלי, אי אפשר.
אפשר.
אי אפשר, לא הצלחת במהפכה התסריטית הראשונה.
אני לא אמרתי לעצור טכנולוגיה.
והפכה הפך להיות כוח יצור של... של
של אנרגיה
של אנרגיה של נו לא נתקע לי המילה אבל
של מה של ייצור חשמל של מה
לא של של קיטור תודה רבה
כן זה נכון
כן אז אתה לא יכולת לעצור את זה וזהו ומשם כבר גם האנושות השתנתה לטובה
הלל
אבל זה לא עכשיו
הלל כמו תמיד אני נורא נהניתי אני הייתי אדי הררי אתה היית הלל ואנחנו ניפגש פה עוד שבועיים שלוש ואז נוכל להמשיך את הוויכוח המטורף הזה.
ואני תעשה לי טובה.
אני שמח שהגענו למסקנה.
לא ללכת מכות עם ילדים בני 17 בגובה 2 מטר, ששוקלים 100 קילו. לא, אני.
אתה, כן, ובלי ללכת מכות.
כן, כי אתה רק תפסיד.
אתה רק תפסיד. אני למדתי מהכנופיות של BBQ, איך קוראים להם? SSQ, BBQ?
כן, SSQ.
אני מאותו יום הולך עם סכין, גז מדמיע ואקדח. יאללה. חברים, שיהיה לכם שבת שלום, אנחנו מקליטים בשישי, ואתם תשמעו את הפרק כנראה בראשון, להתראות, אוהבים אתכם.
פרק זה שומר שבת. אני אכתוב עם חיית כיף לבדי. אני לא יכול, אני צריך מזוג.